שלום לכל המאזינים, ותודה רבה ליוסי, פרופסור יוסי זעירא, שמצטרף אלינו היום. שלום, שלום.
שלום וברכה.
ואנחנו נדבר היום על משבר האינפלציה, והאופן שבו הוא מוביל וגורם בצורה כזו או אחרת לתוכנית הייצוב. ורציתי לשאול אותך בתור התחלה, אנחנו ב-84 מכירים את האינפלציה של 400%, אינפלציה מאוד מאוד גבוהה ומשברית, איפה אתה מזהה את השורשים של המשבר הזה, ומתי הוא מתחיל להתגלגל?
השורשים של המשבר הם ללא ספק בשנת 1967. במלחמה, ביוני 1967, שנקרא מלחמת ששת הימים, ובהתפתחויות שחלו בעקבותיה. עד 1967, הגירעון הממשלתי היה בעצם עודף, היה עודף לתקציב הממשלה, ולא הייתה שום בעיה תקציבית משמעותית, ולכן לא הייתה סיבה לאינפלציה, וגם לא הייתה אינפלציה. למעט בשנים הראשונות של הממשלה, אבל זה עוד לפני שהגיעו שילומים מגרמניה. ברגע שהגיעו שילומים מגרמניה, העסק היה די מסודר. עכשיו, ב-1967 ישראל כובשת שטחים נרחבים ממצרים, ירדן וסוריה, ובעצם מחליטה לא לסגת מהשטחים. עכשיו, זה דבר שגורם לעליית מדרגה של הסכסוך הישראלי-ערבי, ולהגדלה מאוד משמעותית של ההוצאות הצבאיות של ישראל. כלומר, ההוצאות הצבאיות של ישראל היו בסביבות 7-8% מהתוצר לפני 1967, והן עולות מדרגה למשהו כמו 20%, למעלה מ-20% אחרי 1967. עכשיו צריך להבין שזה נובע מזה שכמובן מדינות ערב לא משלימות עם השליטה של ישראל בשטחים, ומאתגרות אותה מבחינה צבאית. קודם כל מלחמת ההתשה, שהתחילה ב-68 עד 70, יש אומרים שאפילו התחילה כבר ב-67, וכמובן אחריה מלחמת יום כיפור ב-1973, היו לה הוצאות ענקיות. צריך להבין, בייחוד לאנשים צעירים, צריך להבין שאנחנו מדברים על הסכסוך הישראלי-ערבי באותן שנים, הוא מאוד שונה מהסכסוך הישראלי-ערבי של היום. היום בעצם הסכסוך מתמקד במלחמה בין ישראל ובין הפלסטינים, שזה לא סכסוך יקר מבחינה צבאית, זה סכסוך ברמה של מיליציות, בעוד שבשנים ההן הסכסוך היה בין ישראל ומדינות ערב, היה סכסוך בין צבאות קונבנציונלי. מלחמות התנהלו ברמה של טנקים, מטוסי קרב, אוניות, תותחנים, כלומר, גם היום ישראל משתמשת קצת בכלים האלה, אבל זה לא מלחמה אמיתית בפלטפורמות לחימה מהסוג הזה. ולכן בעצם אנחנו, המלחמות האלה הפכו להיות מלחמות יקרות מאוד, וזה ראו את זה בתקציב. אבל המשבר התקציבי נגרם על ידי הסכסוך לא רק בגלל ההוצאות המלחמה הישירות, אלא גם הוצאות נלוות. למשל, אנשים הלכו למילואים לתקופות ארוכות מאוד בשנות ה-60 וה-70. אנשים הלכו למילואים למשהו כמו סדרי גודל של 3, אולי לפעמים גם 4 או 5 חודשים בשנה. עכשיו זה גרם להפרעת התפקוד של הרבה מאוד חברות במשק, והחברות האלה פנו לממשלה בבקשת עזרה, והממשלה בלית ברירה נהנתה להם, היא נתנה סיוע בעיקר ליצואנים, הסובסידיות ליצואנים מאוד גדלו באותה תקופה, ונתנה להם גם תמיכות רבות אחרות, כמו אשראי מוזל וכן הלאה וכן. הייתה גם הוצאה תקציבית נוספת שנגרמה, כלומר, כשההוצאות הצבאיות עלו, ההוצאות של הסבסוד המגזר העסקי עלו, ההכנסות של הממשלה גם עלו, הממשלה העלתה את מס הכנסה, והעלתה מיסים אחרים, וגם התחילה לקבל כספים מארצות הברית אחרי 1970, אבל העלייה בהכנסות לא הדביקה את העלייה בהוצאות, וזה גרם לגרעון גדול. הגירעון היה משהו בסדר גודל של 15% מהתוצר. כדי לסבר את האוזן, הגירעון של המגזר העסקי בישראל, אחרי תוכנית הייצוב, מאז 1985, הוא 3% בממוצע, שזה גירעון סביר שהוא מאפשר יציבות תקציבית. אבל באותה תקופה, הגירעון הממוצע היה 15% מהממוצע. שזה אומר שחלק גדול ממנו, אני אדבר רק מפורש כמה, חלק גדול מומן על ידי אגרות חוב, כלומר על ידי הלוואות של הממשלה, וכשלממשלה יש חוב יותר ויותר גדול, היא צריכה לשלם יותר ויותר תשלומי מיסים, וזה גם יגדיל את ההוצאות של הממשלה. כלומר, מה שקרה בעצם שבמהלך תקופה קצרה, מ-1967 ועד 1973, הוצאות הממשלה עלו מסביבות 30% מהתוצר, לרמה של 75% ויותר. זאת אומרת, עלייה של 40% מהתוצר זה עלייה ענקית. מתוך זה כ-20-25% היו הוצאות הביטחון, הגידול 20% היו הגידול בהוצאות הביטחון, עוד 10% בערך היה עלייה בריבית, ועוד 10% היה עלייה בסבסוד של המגזר העסקי. זאת אומרת שאנחנו ראינו פה גידול עצום בהוצאות הממשלה כתוצאה מעליית המדרגה של הסכסוך, העלייה הזאת גרמה גם לעליית הכנסות, אבל היא הייתה קטנה יותר, ולכן גרמה לעלייה בגירעון הממשלתי. הגירעון הזה מומן בחלקו, 2/3 מומנו על ידי חוב, אבל 5% מומנו על ידי הדפסת כסף על ידי בנק ישראל. וזה מה שגרם לאינפלציה. כן.
אני רוצה שנתמקד בשני המנגנונים האלה, כי כשמרחיבים הוצאה ביטחונית באופן מסיבי כמו שהרחיבו באותה תקופה בישראל, אפשר מן הסתם לממן את זה בהעלאות מיסים מאוד גבוהות, ואפשר לממן את זה בקיצוץ של שירותים חברתיים אחרים, אבל באותה תקופה, למרות שהמיסים עלו במידה, כמו שאמרת, זה לא מספיק כדי לחסות את ההוצאה, ולא רק שאין קיצוצים במנגנוני רווחה בתקופה הזאת, אלא במידה מסוימת מדינת הרווחה הישראלית אפילו מתרחבת. אז המנגנונים שאתה מתאר, מצד אחד כניסה להדפסה של אגרות חוב, ומצד שני הדפסת כסף, הם המנועים של האינפלציה, ורציתי לבקש ממך להסביר יותר, באיזה אופן הם מתפקדים, כלומר איך הם עובדים.
אני רק רוצה לתקן אותך.
כן.
לא הייתה הרחבה משמעותית של מנגנוני הרווחה הישראלית באותה תקופה. לא הייתה שום הרחבה, כלומר היה הרחבה של ההוצאות הצבאיות, הוצאות הריבית והסיבסוד של המגזר העסקי, אבל לא הייתה הרחבה של מדינת הרווחה הישראלית. הצריכה האזרחית לא גדלה, נשארה באותו גודל, שזה ההוצאות החברתיות העיקריות, חינוך ובריאות, וגם היה גידול קטן בסובסידיות של הביטוח הלאומי, אבל חלק ממנו א' היה קשור גם לסכסוך, מפני שיש באותה תקופה ההחזר לאנשי המילואים ניתן על ידי הביטוח הלאומי ולא היה חלק מתקציב הביטחון. מאז 1990 זה הפך להיות חלק מתקציב הביטחון, ואז גם קוראים כמובן הרבה פחות למילואים. אבל באותה תקופה העלות של כיסוי המילואים, שזה היה איזה משהו בסביבות 2% תוצר, היה חלק מהגרם לגידול בהוצאות של הביטוח הלאומי. דבר נוסף שקרה זה שהסובסידיות למוצרי יסוד גדלו, אבל זה כתוצאה מהאינפלציה. כלומר, גם זה תוצאה עקיפה של העלייה ברמת הסכסוך. הייתה קצת עלייה בשתי הוצאות. אחת זה הפנסיה התקציבית ובכלל קצבאות זקנה. אבל זה פשוט נבע מהתבגרות האוכלוסייה, זה דבר שכמעט קשה למנוע אותו. דבר נוסף שגדל, שהתווסף, זה קצבאות ילדים, באמצע שנות ה-70 כתוצאה מוועדת בן שחר. אבל גם פה זה לא הגדיל את הגירעון, מפני שמה שעשתה ועדת בן שחר, היא לקחה את היה אז באותה תקופה נקודות הקלת מס שקשורות במספר הילדים. והם החליפו את זה בקצבאות ילדים. כלומר, גם קודם אנשים קיבלו בעצם סכומים דומים, אבל הם קיבלו את זה כהקלת מס, ועכשיו הם קיבלו את זה כקצבה. אבל בסך הכל, כשאתה עושה את החשבון רווח והפסד, זה, מבחינת הגירעון זה לא השפיע, זה היה, אותו, זה היה די דומה בסכום. ולכן, מדינת הרווחה הישראלית לא גדלה. זה לא שהממשלה החליטה להשתולל ולבזבז כסף על כל מיני שירותי רווחה שלא היו, שלא היו כאן. הדבר היחיד שנכנס היה קצבאות אבטלה, מאבטלה. זה נכנס בעיקר כתוצאה מהטראומה של המיתון של 66-7, שהבינו אז שאי אפשר לקיים מדינה סבירה בלי איזשהו ביטוח אבטלה. אבל בשנות ה-70 זה לא בא לידי ביטוי, מפני ששיעורי האבטלה לאורך כל שנות ה-70 היו נמוכים יחסית. ולכן אי אפשר להטיל על זה את הסיפור. הביטוח אבטלה התחיל להינתן פורמלית רק בשנות ה-70, ובמהלך שנות ה-70, בגלל שהייתה תעסוקה מלאה, בגלל הביקושים הביטחוניים הגדולים, אז גם לא נתנו הרבה דמי אבטלה. כך שבסופו של דבר זה רק ההוצאות שקשורות בסכסוך. זה הוצאות הביטחון, זה הוצאות של הסבסוד המגזר העסקי בגלל המילואים, והוצאות הריבית.
אני רוצה אבל כן לחזור למנגנוני המימון, לחלק הראשון כן. של השאלה, לגבי מצד אחד אגרות חוב, ומהצד השני הדפסת כסף, מה ההשפעה שלהן גם על האינפלציה, וגם על המצב של הממשלה בכלל.
תראה, בסופו של דבר, הגדלת החוב, היא דרך לממן גירעון, אבל כשהיא נעשית לאורך זמן, היא הופכת להיות מסוכנת, ובעצם בלתי ניתנת להמשך. כלומר, אם הגירעון שלך גדול מדי, אתה מממן גירעון גדול מדי על ידי חוב, זה מגדיל את החוב ברמה שהיא גורמת לחוסר יציבות. מדוע? כי א', אתה מגדיל את תשלומי הריבית שלך, שזה מגדיל עוד יותר, ממשיך להגדיל את הגירעון. והדבר השני שקורה, זה שכשהחוב של המדינה גדל מאוד, אז הלווים מתחילים להתייחס אליו כחוב מסוכן. ואז הם מוכנים לקנות את תקרות החוב של ישראל, של ממשלת ישראל, רק אם נותנת עבורם ריבית יותר גבוהה. כלומר, לוקחים פרמיה של סיכון. וזה עוד יותר מעלה את שער הריבית, לא רק את כמות הריבית שאתה משלם בגלל שהחוב גדול יותר, אלא גם שער הריבית הולך ועולה, ואנחנו היינו קרובים למצב הזה בשנת 1985, שאז החוב, היחס בין החוב לתוצר הגיע כבר לרמה של 150. אז במובן הזה ברור שהמדיניות הזאת היא אפשרית, אבל לא לטווח ארוך. זה דבר אחד. עכשיו, דבר השני, אמרתי שחמישה אחוזים מהתוצר, כלומר שליש מהגירעון, כלומר שני שליש מהגירעון מומנו על ידי הגדלת חוב, ושליש מהגירעון על ידי הדפסת כסף. עכשיו, איך זה נעשה? פורמלית זה בעצם נעשה גם כן על ידי זה שהממשלה לובה, אבל היא לא לובה מהציבור, אלא לובה מבנק ישראל. צריך לזכור שלממשלה יש בעצם חשבון הבנק שלה הוא בבנק ישראל. אין לה חשבון בבנק הפועלים או בבנק. יש לה חשבון בבנק ישראל. ומה שקרה באותה תקופה זה שהיא פשוט הגדילה את האוברדרפט. לקחה יותר ויותר מהאוברדרפט, שזה המשמעות שזה, זה להדפיס כסף. שבנק ישראל יכול ליצור כסף שלא היה קיים קודם. וכשמגדילים את האוברדרפט זה בדיוק מה שהוא עושה. לכן למשל, לאחר תוכנית הייצוב, או כחלק מתוכנית הייצוב ב-1985, זה לא בדיוק היה בחודש של תוכנית הייצוב עצמה ביולי, אלא זה נעשה בחקיקה רק בחודש ספטמבר, עבר תיקון לחוק בנק ישראל, שנקרא בעצם בז'רגון המקובל, חוק אי-הדפסה. שזה אומר שממשלת ישראל מוגבלת בכמות האוברדרפט שהיא יכולה לעשות בבנק ישראל. פשוט בחוק קבעו מגבלות לכמות האחוזי תוצר. הממשלה לא יכולה לעבור את המגבלות האלה, וכתוצאה מזה בעצם בנק ישראל כבר לא מממן, הוא אסור לו לפי חוק לממן את הגירעון של הממשלה. אז אם אנחנו חוזרים עכשיו למה שקרה לפני תוכנית הייצוב, לא היו מגבלות כאלה. ובעצם שליש מהגירעון מומן פחות או יותר בממוצע על ידי בנק ישראל. עכשיו, הדבר הזה מזרים כסף לכלכלה, גורם לתהליך האינפלציה. עכשיו, זה גרם לאינפלציה שהיא בערך ברמה של 50%, בין 40% ל-50%. שאפשר להגיד שזה לא רמה גבוהה מאוד. אבל הבעיה היא שברגע שאתה מגיע לרמה כזאת של אינפלציה בגלל אמון הגירעוני, כבר האינפלציה נהיית רגישה יותר לכל מיני זעזועים. וכל זעזוע יכול להקפיץ אותה לרמה גבוהה יותר, כפי שבאמת קרה.
אז זהו, אם אני לא טועה, אתה מדבר עכשיו על רמות האינפלציה של סוף שנות ה-70, נגיד, של 40-50%.
כן, זה עד 79, מ-73 עד 79 זה היה בסביבות 40-50%.
ורציתי לשאול בעצם שתי שאלות. קודם כל, אני אשמח אם תסביר, למרות שזו כאילו שאלה מעט בסיסית, איך בדיוק, מה המנגנון שדרכו הדפסת הכסף וההגדלה של ההוצאה הציבורית, מפעילות את האינפלציה? גם אם זה כאילו קצת ללכת אחורה, ואז מהן הטעויות שקורות בהמשך, שגורמות לאותם זעזועים שגם מקפיצים את האינפלציה לרמות בלתי נשלטות.
בסדר, בוא נגיד כמה מילים על צריך לדבר פה על שני נושאים שהם קצת כלכליים מורכבים, אבל בכל זאת אני אנסה לפשט אותם כמה שבוכה. נושא אחד זה על הקשר בין כסף ומחירים, והנושא השני הוא קשור להגדרה של מה זה אינפלציה. אני אתחיל אולי בהגדרה. אינפלציה זה תהליך שבו רמת המחירים עולה באופן מתמשך. כלומר, זה לא עלייה חד פעמית. היום למשל מדברים על אינפלציה כשמתכוונים בעצם לעלייה חד פעמית. כי אנחנו יודעים שיש כמויות כסף גדולות מאוד שנוצרו על ידי הבנקים המרכזיים בכל העולם, והחשש של אנשים זה שזה יביא לעליית מחירים. עכשיו, זה נכון שאנחנו מודדים את זה תמיד בשיעור האינפלציה השנתי, אז כשאתה מודד את שיעור האינפלציה השנתי, אומרים לך שהמחירים בשנה מסוימת עלו ב-20%, אנחנו לא יודעים אם זה עולה באופן קבוע כל שנה ב-20%, או רק באופן חד פעמי. אבל בדרך כלל, כשכלכלנים מדברים על האינפלציה כתופעה מתמשכת, הם מדברים על עלייה של 20% כל שנה, 20, 30, 40, לא משנה, אבל עלייה שהיא נמשכת לאורך זמן. עלייה חד פעמית היא עלייה חד פעמית, היא לא תופעת האינפלציה, וגם אין בה בעייתיות, כי אחרי שהמחירים יתאימו את עצמם פעם אחת, המשק יחזור לקדמותו, ועליית המחירים תיעצר. ולכן מה שמטריד אותנו בדרך כלל, זה תופעות של עליית מחירים מתמשך. זה נושא אחד, וההבחנה פה היא הבחנה חשובה. הנושא השני זה על הקשר בין כסף ומחירים. אנחנו בדרך כלל חושבים שכאשר כמות הכסף גדלה, זה גורם לעליית מחירים. זה יכול להיות לא תמיד באותו רגע, אבל יש קשר בין שני הדברים, גם אם זה נעשה בפיגור. והסיבה לזה היא פרוזאית, ברגע שיש לאנשים יותר מדי כסף, הם יכולים להגביל את הקניות שלהם, ולכן זה מגדיל את הביקושים, ולכן זה גורם לעליית מחירים. דרך אחרת להסתכל על זה, זה לשאול את עצמנו את השאלה הבאה. מה זה רמת המחירים בכלל? רמת המחירים זה מחיר של סל מוצרים במונחי כסף. כמה עולה לנו סל מוצרים שהוא הסל המייצג, נניח? מה זה המדד המחירים לצרכן? אנחנו לוקחים סל צריכה מייצג של צרכנים ישראלים, ושואלים כמה הוא עולה בשקלים. אז זה נותן לנו את מדד המחירים לצרכן. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול על השאלה הפוכה. מהו המחיר של הכסף? המחיר של הכסף הוא כמובן לא במונחי כסף, כי מחיר של שקל זה שקל. אבל מהו המחיר של הכסף במונחי סל המוצרים? כמה מוצרים אפשר לקנות בשקל אחד? נניח, אם סל המוצרים עולה 10 שקלים, אז זה אומר שבשקל אחד אני יכול לקנות 10 סל. בסדר, 10 סל זה לא הרבה, אבל זה גם משהו. אז מה זה אינפלציה? אינפלציה זה מצב שבו מצד אחד, מחירי המוצרים, מחיר של סל המוצרים הולך ועולה, אבל מחיר הכסף הולך ויורד. כי ברגע שמחיר סל מוצרים עלה מ10 שקלים ל100 שקלים, הוא עלה פי 10, זאת אומרת שהמחיר של שקל ירד מ10 סל ל100 סל. זאת אומרת, בעצם אינפלציה אפשר להסתכל עליה בשתי צורות. מצד אחד זה עליית המחירים של מוצרים בשקלים, והצד השני זה ירידת ערך הכסף במונחי מוצרים. על ירידת הערך הריאלי, אנחנו קוראים זה לפעמים ירידת הערך הריאלי של הכסף. וזה כבר נותן לנו תחושה יותר טובה מה הקשר, מדוע יש קשר בין אינפלציה לבין הרחבת כמות הכסף. כי כשאנחנו מגדילים את כמות הכסף, ויש יותר ויותר כסף לאנשים, אז הערך של הכסף נשחק. והמשמעות של ירידת ערך הכסף זה כמובן עליית מחירים, אינפלציה. זה המנגנון שמחבר בין כסף ומחירים. עכשיו, אמרתי שאני אדבר על שתי נקודות. אחת זה קשר בין כסף ומחירים, והשנייה היא על הקשר בין, על ההגדרה של אינפלציה כתופעה שאיננה עליית מחירים חד פעמית, אלא עליית מחירים מתמשך. אז לאור שני הקשרים האלה ברור שאם יש לנו אינפלציה, שהיא עליית מחירים מתמשכת, אז זה נובע מזה שהגדלת כמות הכסף לא נעשית באופן חד פעמי, זה לא הגדלה חד פעמי, כמו שעושים לפעמים בתקופה של מיתון, שעושים הרחבה מוניטרית כדי לעזור למשק לצאת מהמיתון, אלא זה הרחבה מתמשכת וקבועה, שהיא בדרך כלל קורית כשהבנק המרכזי משלם חלק מהגירעון שלו. כמו שהיה בישראל בשנות ה-70. כאשר יש התחייבות ארוכה, בעצם הבנה של הציבור, שבאופן לטווח הארוך, הבנק המרכזי יממן את חלק מהגירעון של הממשלה, וידפיס כסף באופן מתמשך, אז זה יוצר אינפלציה שהיא בעצמה מתמשך.
זה המנגנון שאתה מתאר שיוצר את האינפלציה הראשונית, אבל הזכרת את הזעזועים שהופכים את האינפלציה הזאת ל... מה שאפשר להגדיר כמשברית, או פשוט הרבה יותר גבוהה, ורציתי לשאול אותך לגבי הזעזועים האלו, מה הם בדיוק, ואיך הם החריפו את המשבר?
עכשיו, צריך לזכור, שכאשר אנחנו מגדילים את כמות הכסף, האינפלציה תלויה לא רק בגודל הגירעון, בכמה כסף חדש אנחנו מדפיסים כל שנה, אלא בכמה כסף הציבור מחזיק בידיו. מדוע? אני אתן לך דוגמה. נניח לרגע אחד, שאנחנו מדפיסים, הגודל הגירעון הוא מיליון שקלים. אז אנחנו מדפיסים כל שנה מיליון שקל. השאלה היא כמה כסף הציבור מחזיק בידיו. אם הציבור מחזיק בידיו למשל 100 מיליון שקלים, זה כמות הכסף שיש בידי הציבור. ואנחנו מוסיפים כל שנה, מיליון, אז בעצם אנחנו מגדילים כל שנה את כמות הכסף באחוז, נכון?
נכון.
ולכן סביר להניח שגם האינפלציה תהיה בערך בקצב דומה, אחוז לשנה. זאת אינפלציה לא גבוהה במיוחד. אבל עכשיו בוא נניח שהציבור רוצה להחזיק פחות כסף בידיו. מכל מיני סיבות. ואז הוא מחזיק בידיו לא 100 מיליון שקלים, אלא רק 10 מיליון שקלים. ואז אם הממשלה כל שנה מדפיסה מיליון שקלים, אז היא מגדילה את כמות הכסף כל שנה ב10%. מיליון מתוך 10 מיליון זה 10%, ולכן קצב גידול כמות הכסף יהיה 10% בשנה, וקצב האינפלציה יהיה גם 10% בשנה.
אתה יכול להסביר מה זה אומר שהציבור רוצה להחזיק פחות כסף?
תראה, כסף... הציבור מחזיק כמות כסף לפי מה שנראה לו, הרי לא כדאי לאנשים באופן בסיסי להחזיק כסף. למה אנשים מחזיקים כסף בכלל? הרי עדיף להם להחזיק נכסים שנותנים להם תשואה. אם יש לי רכוש, את רוב הרכוש שלי אני אשים בנכסים שנותנים לי תשואה. כי יש לי ריבית, או יש רווח למניות וכן הלאה. כסף לא נותן לי תשואה. אפילו בתקופת אינפלציה, אני אפילו מפסיד עליו, כי הערך שלו נשחק כל שנה. אז למה אנשים מחזיקים כסף? מחזיקים אותו כי יש להם צורך בנזילות, כי אני אצטרך כמות מסוימת כדי לבצע רכישות מיידיות. אבל אם אני הולך לקנות דירה, אני לא אשתמש בכסף, בקש שיש לי בבנק, אלא אני אפדה נכסים יותר כבדי משקל. אבל לרכישות קטנות יותר, אני צריך כסף, אני צריך נזילות. ולכן הביקוש לכסף מאופיין על ידי הביקוש של משקי הבית לנזילות. עכשיו, אם יש מצב שבו למשל, כשיש לך אינפלציה, אז אנשים נוטים להחזיק פחות ופחות כסף. כי אמנם הם צריכים נזילות, אבל להחזקת הכסף יש עלות גבוהה יותר בגלל האינפלציה. כי לא רק שהכסף לא נותן להם צורה חיובית, הוא נותן להם צורה שלילית, כי כל שנה הם מפסידים בגלל החזקת הכסף, כי הוא מאבד את ערכו הריאלי. אז בעצם יש להם צורה שלילית. ולכן כשיש אינפלציה, אנשים מחזיקים פחות ופחות כסף. אז זה אומר ששיעור האינפלציה, זה מגלם בתוכו פוטנציאל להקפצת שיעור האינפלציה. ברגע שאנשים יחזיקו פחות כסף, הרי האינפלציה זה כמו מס שהממשלה מטילה. זה מס על מי שמחזיק כסף, על מי שמחזיק נזילות. כי אפשר להראות הרי הממשלה גובה את המס הזה, בזה שהיא לוקחת את הכסף הזה מבנק ישראל. ככה היא גובה את המס, וזה אפשר להראות שזה גם בדיוק מה שהציבור מפסיד כתוצאה מזה שהוא ערך הכסף שלו נשחק. עכשיו, אני רק רוצה להעיר איזושהי הערה בקשר למונח הזה של מס האינפלציה. הממשלה, היא גובה את מס האינפלציה, אבל היא לא גובה את כולו. יש עוד מישהו שמשתתף איתה בגבייה, ואלה הבנקים המסחריים. כי גם הבנקים יוצרים כסף. הממשלה יוצרת כסף דרך זה שהיא מדפיסה מזומנים, שקלים, והיא גם מחזיקה את הרזרבות של הבנקים המרכזיים. של הבנקים המסחריים. אבל הבנקים המסחריים גם הם יוצרים כסף. זה תהליך קצת מורכב, לכן אני לא אכנס אליו, אבל דרך חשבונות העובר ושב. החשבונות צ'קים של כל אחד ואחד מאיתן, גם הם חלק מיצירת הכסף במשק מודר. עכשיו, כשאין אינפלציה, עולם כמנהגו נוהג, זה בסדר. אבל ברגע שמתחילה אינפלציה, זה אומר שגם הבנקים מרוויחים מהאינפלציה. חלק מהמס האינפלציה הם גובים. והסיבה היא מאוד פשוטה, תחשבו על מה זה פקדונות העובר ושב. כשאני שם כסף בפיקדון עובר ושב, זה כאילו שהבנק חייב לי את הכסף. אני לא גובה אותו, אני מוציא אותו רק לעתים רחוקות, אבל הוא בעצם חייב לי. עכשיו, מה קורה כשיש אינפלציה? הערך של הפיקדון או שלי הולך ויורד משנה לשנה. זאת אומרת שהחוב של הבנק נשחק. במילים אחרות, הבנק מרוויח מזה, כי הוא חייב פחות ופחות בגלל השחיקה של האינפלציה. ולכן, זה אחת הסיבות מדוע האינפלציה היא מס גרוע. היא מס גרוע מהרבה סיבות. היא מס גרוע מפני שהיא מאוד רגרסיבית, היא פוגעת יותר בעניים. כי העשירים, רק חלק קטן מהרכוש שלהם מוחזק על ידי כסף. אבל אנשים שהם עניים, אין להם הרבה מניות או אג"ח או נכסים פיננסיים אחרים. רוב רכושם זה הכסף שיש להם בעובר ושב. ולכן, ברגע שיש אינפלציה והכסף הזה נשחק, אז הם מפסידים הרבה, ועוד שאנשים עשירים די מוגנים מאינפלציה. ולכן האינפלציה היא מס רגרסיבי. אבל היא גם מס גרוע מפני שהוא מס מאוד לא יעיל, מפני שהממשלה גובה רק חלק קטן ממס האינפלציה. ועוד שחלק גדול ממס האינפלציה הולך לבנקים המסחריים, ובעצם מעשיר את בעלי המניות שלהם.
בנוסף למנגנון הזה שאתה מתאר שהבנקים מרוויחים ממנו, בעצם, אם אני לא טועה, הבנקים מרוויחים פעמיים, כי אותם אנשים שבכל זאת כן יש להם כסף נזיל מיותר ורוצים להיפטר ממנו בעקבות האינפלציה, מחפשים מקומות אחרים להשקיע את הכסף שלהם, ובאותן שנים, אחד המקומות המרכזיים שאפשר לעשות את זה, זה ברכישה של מניות בנקים.
נכון. כלומר, הבנקים מרוויחים, אפילו לא רק מניות בנקים. תחשוב על זה שאתה הולך יותר פעמים לבנק, אתה עושה יותר פעולות דרך הבנק, ועל כל קנייה ומחירה של נכסים, הבנק מרוויח. אז ברור שזה גם מגדיל את הרווחים שלהם. אבל אני מדבר פה על הרווח שלהם מעצם תהליך האינפלציה עצמו. נעזוב רגע אחד את הסיפור שיש יותר פעילות כלכלית בתחום הפיננסי, כי אנשים מנסים לברוח מהחזקת כסף, וגם מזה הבנקים מרוויחים, אתה צודק. אבל יש להם גם רווחים נוספים. עכשיו בוא נחזור רגע אחד לחוסר היציבות של הפיננסי, ונתאר אולי את הקפיצה הראשונה שהייתה בשיעור האינפלציה, מרמה של כ-40-50 לרמה של 120. הקפיצה הזאת התרחשה בשנת 1970. מה קרה? בסוף 1978, עשתה ממשלת בגין ליברליזציה בתחום המתח. אני לא נכנס פה לדיון האם הליברליזציה הזאת הייתה חיונית או לא, אבל היא בוודאי הייתה טעות פטלית בזמן ובמצב הכלכלי שבו היא נעשתה. כלומר, היא נעשתה במצב שבו לממשלה היה גירעון גדול, שמומן על ידי הדפסת כסף. עכשיו, ברגע שיש לך מצב כזה, מה קרה כתוצאה מהליברליזציה? ברגע שאנשים יכלו להחזיק מתח, הם רכשו מתח בכמויות גדולות, בין השאר כרצון לברוח מהחזקת כסף, כי הכסף מאבד מערכו בגלל האינפלציה. כל שנה כמעט חצי מערכו נשחק. עכשיו, לא רק זה, אלא אנשים קנו דולרים, וחלק מהם אפילו לא החזיקו את הדולרים בבנק. הם החזיקו את הדולרים בבית, מה שקראו לזה אחר כך בשפה העממית, דולר בלט. כשאנשים מחזיקים את הדולר בבית, בעצם לאט לאט הוא הופך להיות תחליף כסף. אנשים השתמשו בזה. אמנם לא לרכישות גדולות, קטנות, לא יכולת לקנות במכולת בדולרים, אבל אם רצית לקנות רכב משומש בעיקר, קנית אותו בדולרים. תשלומים עבור דירות, בדולרים. כמעט כל שכר דירה היה בדולרים הרבה פעמים. זאת אומרת, כל תשלום שהוא יחסית גדול, התחיל להיות מבוצע יותר ויותר בדולרים. אז ברור שכתוצאה מזה לאנשים חלק מצורכי הנזילות שלהם סופקו על ידי הדולרים בלטה. ואז זה גרם לזה שאנשים החזיקו הרבה פחות כסף. זאת אומרת, אם קודם הממשלה הייתה מדפיסה כל שנה מיליון שקל, ואנשים החזיקו, נניח, כמות הכסף שהם החזיקו הייתה 2 מיליון, אז האינפלציה הייתה 50%. כל שנה כמות הכסף גדלה ב-50%. כתוצאה מהדולר בלט, האנשים צמצמו את כמות הכסף שמחזיקים, 2 מיליון למיליון. ואז על כל מיליון, הממשלה הגדילה את כמות הכסף בעוד מיליון, זאת אומרת, האינפלציה קפצה ל-100%. ליתר דיוק, היא קפצה ל-120%. אבל זה לא כך משנה, זה נותן לנו את ההבנה. ברגע שהביקוש של האנשים, עכשיו, הקטנת הביקוש לכסף בגלל החזקת מתח ושמירת המתח בדולרים בבית, זה לקח פחות או יותר, ההתאמה התבצעה בשנת 78, ולכן בשנת 79 ראינו את הקפיצה באינפלציה באופן משמעותי לרמה של 120%. הניתוח הזה הוא לא שלי, הוא של כלכלן בשם אורן זוסמן, שהיום חי באנגליה, למד באוניברסיטת אוקספורד, אבל אנחנו חברים טובים, ואני קיבלתי את זה ממנו בשמחה, כן.
כלומר, מה שהממשלה עושה, אני מנסה לחזור על זה פשוט במילים שלי, לוודא שהבנתי, זה שבסיטואציה שבה כבר יש לאנשים תמריץ מאוד שלילי להחזיק כסף, כי הכסף שלהם מאבד מערכו, היא בעצם עושה ליברליזציה במטבע החוץ, ופותחת בפניהם את האופציה להחזיק בדיוק. עוד פחות כסף.
בדיוק, ובכך היא פוגעת בעצמה, כי היא מקטינה את בסיס מס האינפלציה, וגורמת לזה ש מס האינפלציה הופך להיות מס בשיעור הרבה יותר גבוה. הוא קפץ מבין 40-50% ל-120.
ואם נגיע לקפיצה הבאה?
הקפיצה הבאה קרתה באוקטובר 1983, וגם היא תוצאה של טעויות בניהול מדיניות כלכלית. במקרה הזה הטעויות היו שנתנו לבנקים לספסר במניות שלהם עצמם. בהתחלה, הסיפור הזה של משבר מניות הבנקים שקרה באוקטובר 83, ההיסטוריה שלו מתחילה כבר בשנות ה-70. כשהתחילה האינפלציה, יכול להיות שהם התחילו חלק עוד קודם, אבל בעיקר כשהתחילה האינפלציה, והיה להם קושי לגייס הון עצמי, אז הם התחילו למכור בצורה אגרסיבית את המניות שלהם, וכדי למכור אותם הם טענו שהמניות שלהם מאוד יציבות, זה נכס מאוד יציב ולכן כדאי להשקיע בו. צריך לזכור שבאותה תקופה יועצי ההשקעות היו פשוט אנשים שעבדו בסניפי הבנקים, על המשכורת של הבנקים, ולכן הייעוץ שלהם טעם את האינטרסים של הבנק. והם טענו, זה נכס מאוד יציב, הבנקים דואגים לשמור עליו, וברור מה קרה, הבנקים עסקו פשוט בביסות המחירי המניות שלו. חלק ישירות, אבל בעיקר דרך, הם עשו את זה דרך כל מיני קרנות נאמנות שהיו בשליטתן, ולפעמים הם אפילו נעזרו, בנק אחד נעזר בבנק השני כדי לסחור במניות שלו, וכל בנק אסור באופן כזה לסחור במניות שלו. אז הם עשו את זה דרך גורמים אחרים, אבל שכפופים להם, או שבשותפות איתם. עכשיו זה מעשה כמובן לא חוקי, אסור על פי חוק. את זה קבע אחר כך ועדת בייסקי, ועל כך עמדו ב-1986, ועל כך עמדו ראשי הבנקים למשפט בסוף שנות ה-80. אבל באותה תקופה, לא רק שהמעשה הבלתי חוקי הזה בוצע, אלא הממשלה גם לא עשתה מאמצים גדולים מדי כדי לעצור את זה. עכשיו, למה היא לא עשתה את המאמצים לעצור את זה? יש לזה הרבה הסברים. ההסבר המקובל ביותר הוא שהממשלה הייתה מאוד זקוקה לבנקים, כי הם עזרו לה לקחת ללוות גם בחול, ולכן היא העלימה עין. אבל העלמת העין הזו עלתה להם ביום. עכשיו, מה קרה? הבנקים בהתחלה רק ויסטו את ערך המניות. ואחר כך, בסוף שנות ה-70, הבורסה התחילה לגאות. ובייחוד בתחילת שנות ה-80. ואז הבנקים לא יכלו להישאר מאחורנית, אז הם ניפחו את ערך המניות שלהם עוד יותר, כדי שיהיה להם תשואה גבוהה. וזה ממש סיפור כמו מה שאנחנו קוראים לפעמים בכלכלה פונזי גיים, משחקי מעטפת, רמויות מכתבים כאלה. או בקיצור, הסיפור של ברנרד מיידוף, שנתפס בשנות ה-2000.
מין הונאת פירמידה.
מין הונאת פירמידה כזאת בדיוק, שזה בדיוק מה שהבנקים עשו, הם ניפחו את ערך המניות בצורה שלאט לאט נהיה ברור יותר ויותר, שהם לא יכלו לעשות את זה לעולם. באמת ב-1983, בינואר 1983, הבורסה בתל אביב קרסה, הגאות נגמרה, אבל הבנקים לא יכלו להרשות למניות שלהם ליפול, ולכן הם המשיכו להחזיק אותם, ודחפו לתוכם יותר ויותר כסף, עד שבסוף הם לא יכלו לעמוד בזה. ובאוקטובר 1983 הם פנו לממשלה בבקשת עזרה. והממשלה הבינה שהכמות של מניות בנקים שהן מחוזקות בציבור, הן כל כך גדולות, שאם הם ייתנו למניות האלה ליפול לגמרי, אנשים יפסידו את המכנסיים, וזה יגרום משבר פוליטי אדיר. ואז הממשלה פשוט קיבלה החלטה, היא סגרה את הבורסה לאיזה שבועיים, והיו דיונים ויצאו בהחלטה, שמבטיחה שהממשלה תקנה את מניות הבנקים בעוד 5 שנים, אם הציבור ירצה למכור אותם, הממשלה תקנה אותם בערכם לפני הנפילה. הערך שלהם לפני הנפיל. כלומר, היא תיקח על עצמה את כל הניפוח הזה של המניות שעשו הבנקים. זה צריך פה להכניס תיקון מסוים, זה היה לפני פיחות, אחרי פיחות, הם התחייבו שהם יקנו את זה בערכו הדולרי, והם בדיוק לפני זה עשו איזה פיחות שקצת שחק את הערך הדולרי, זה, אבל עדיין זה היה הרבה יותר ממה שהיה שוות המניות האלה שוב. עכשיו, ההתחייבות הזאת של הבנקים, של הממשלה, לקנות את מניות הציבור בעוד 5 שנים, זה היה התחייבות שהיה ברור שהיא תגרום לאינפלציה בעוד 5 שנים. וברגע שהציבור צופה אינפלציה בעוד 5 שנים, הוא מיד בורח מהכסף, כי הוא לא רוצה לשמור על כמות גדולה של כסף, כי הוא יודע שהיא תשחק בעתיד הלא רחוק כל כך. וכמובן ששוב, כשהציבור בורח מכסף, זה שוב שוחק עוד יותר את כמות הכסף, והפעם האינפלציה קפצה מ-120% לשנה, ללמעלה מ-400% לשנה. זאת אומרת, כמות הכסף של הציבור נשחקה לרבע, ירדה לרבע מהכמות. וכך נמשך הדבר עד תוכנית העיצוב ב-1985.
אז רציתי לשאול על התוכנית, ואולי על הגורמים לתוכנית, איך היא יוצרת את האינפלציה, ולמה זה מתאפשר?
אני תכף אתייחס לזה, אבל לפני זה אני רק רוצה להסביר עצם התופעה של מימון הגירעון של הממשלה, או חלק מהגירעון של הממשלה, על ידי אינפלציה, על ידי הדפסת כסף, לכאורה לא היה נורא כל כך בשלב הראשון. זה העלה את האינפלציה רק לרמה של 40-50%. אבל בעצם זה פתח לצרות גדולות, מפני שזה יוצר אי-יציבות, מערכת לא יציבה. כל שוק כזה של כמו למשל הליברליזציה מצד אחד, או משבר מניות הבנקים, מקפיץ את האינפלציה בצורה משמעותית. ולכן פה יש, ולכן צריך להיזהר בדברים, זה נאמר לפעמים שמי שנכווה ברוטין, נזהר בדברים. הזהירות שלא לממן את הגירעון של הממשלה על ידי אינפלציה, היא מוצדקת גם אם הגירעון הוא לא בסוף השמיים. כי ברגע שאתה עושה את זה, אתה מכניס איזה חוסר יציבות למערכת, והדרך משם להתבדרות של האינפלציה, יכולה להיות קצרה יחסית. עכשיו בוא נעבור רגע אחד לתוכנית ייצוב המשק. תוכנית ייצוב המשק היו לה שלושה מרכיבים. מרכיב אחד שהוא הארוך הטווח ביותר, ועליו כבר דיברתי ואני רק אזכיר אותו, זה היה חוק אי-הדפסה. כלומר שינוי מוסדי. שינוי מוסדי שפשוט אוסר על בנק ישראל לממן את הגירעון של הממשלה. זה היה שינוי אחד. השינוי השני היה השינוי של ייצוב מוניטרי, כלומר קבעו שער חליפין, קבעו שמקפיאים את שער החליפין ל-1.5 שקל חדש לדולר, וככה ייצבו את כמות הכסף. השינוי הנוסף היה תוכנית של שנתיים של הקפאת מחירים בסך. ולזה היה חשיבות בפני עצמה, ואני תכף אדבר עליה. אבל הדבר החשוב ביותר בתוכנית הייצוב, הדבר שעליו קמה ונפלה תוכנית הייצוב, היה צמצום הגירעון. כלומר, ברור שעם גירעון של 15% אי אפשר לייצב את המשק. כי לא רק שאי אפשר לעצור את האינפלציה, גם אי אפשר להמשיך להגדיל את החוב בקצב כזה. כמו שזה יגרום לערעור מחדש של כל המערכת. ולכן החלק החשוב ביותר בתוכנית הייצוב היה צמצום הגירעון. ובאמת בשנה הראשונה בייצוב הגירעון הצטמצם ירד מאוד, ובשנה השנייה הוא היה אפילו שלילי. מה אפשר את זה? אפשרו את זה בעיקר הגדלת מיסים מסוימת, אבל בעיקר אפשר את זה מענק מיוחד שנתנה ממשלת ארצות הברית. של 3 מיליארד דולר, מתוך זה 1.5 מיליארד דולר ב-1985, ו-1.5 מיליארד דולר ב-1986. אני מזכיר את זה כי זה חשוב, א', חשוב לדעת את זה, וב', חשוב קצת צניעות, כי בזמנו יצאו הרבה כלכלנים ואמרו, תוכנית הייצוב שלנו היא אות ומופת לתוכניות אחרות, כדאי להשתמש בה גם בארצות אחרות. וזה נכון שהיא הייתה תוכנית מוצלחת, היא יצרה את האינפלציה. האינפלציה ירדה מ-400% לפחות מ-20%. אבל לא כל מדינה יכולה להשיג מתנה כזאת מארצות הברית. וצריך את המערכת היחסים המורכבת שיש בין ישראל וארצות הברית כדי לקבל מתנה כזאת. שר החוץ האמריקאי שולץ נתן את המתנה הזאת. הוא העניק לישראל את המענק הייצוב, בתמורה הוא דרש ששני כלכלנים אמריקאים ילוו את התוכנית, כלומר, האח הגדול אף פעם לא נותן מתנות לגמרי חינם. יש לו תמיד כל מיני אג'נדות. על כל פנים, אין ספק שזה עזר מאוד לצמצם את הגירעון. אבל הסיוע האמריקאי נגמר אחרי שנתיים, נגמר בסוף 1986. מה אפשר את הצלחת תוכנית הייצוב גם אחר כך? ופה אנחנו חייבים לחזור שוב לאותו גורם שגרם להופעת המשבר התקציבי, וזה הסכסוך הישראלי-ערבי. בסכסוך הישראלי-ערבי חל שינוי דרמטי בסביב שנת 1980. נחתם הסכם השלום עם מצרים. בעצם זה יותר משנה אחת, התהליך התחיל ב-1978 בהסכמי קמפ דיוויד שקבעו את המסגרת, נמשך ב-1976 בחתימת הסכם השלום, וב-1982 הוא בוצע השלב הסופי שלו. מי שרוצה לדקדק יותר, יגיע עד 1985, כשנסגר עניין טאבה שהיה, זה נושא בוויכוח בקביעה הסופית של הגבול. אבל בסופו של דבר, בתחילת שנות ה-80 נחתם הסכם השלום עם מצרים. החתימה הזאת של הסכם השלום עם מצרים בעצם בישרה, את סיום החלק של הסכסוך הישראלי-ערבי הרחב. כלומר, הסכסוך בין ישראל ובין מדינות ערב, שהוא סכסוך צבאי, קונבנציונלי, יקר מאוד. ומאז אנחנו רואים, א', את הירידה של כל שלושת המרכיבים של ההוצאות שדיברנו. הוצאות הביטחון יורדות, הוצאות הביטחון ירדו מלמעלה מ-20% תוצר בתחילת שנות ה-80, תוך 10 שנים זה ירד לפחות מ-10%. ירידה מאוד דרמטית. גם הסבסוד של המגזר העסקי יורד, אנשים הולכים הרבה פחות למילואים, החברות לא נמצאות בלחץ כמו קודם, ומצמצמים להם מאוד גם את תשלומי הסבסוד של הייצור, גם הסובסידיות למוצרי יסוד יורדות מאוד כשהאינפלציה נעצרת. ופה בעניין הסבסוד של מוצרי היסוד, חשוב להזכיר גם את את הקפאת המחירים. הצעד של הקפאת מחירים לשנתיים, ופה הספיק שנתיים, היו לו שתי השפעות חשובות. דבר אחד, הוא גרם לזה שבעצם יכלו לקצץ את הסובסידיות למוצרי יסוד, בלי שזה יפגע בציבור. כי ברגע שהאינפלציה נעצרה, עליות המחירים נעצרו, אז הציבור לא סבל יותר מאינפלציה, והיה זקוק לפיצוי נמוך יותר עבור מחירי היסוד, מוצרי היסוד. זה דבר אחד. ודבר שני, בתקופת האינפלציה הגבוהה, בייחוד שהאינפלציה קפצה לרמה של 400% בשנה, זה מאוד שחק את גביית המיסים. זה פחות מפריע לגביית מיסים מסחירים, כי שם זה יורד אוטומטית. אבל לגביית מיסים עצמאים, עצמאים יכולים לחמוק כמעט מכל תשלום מס כשיש אינפלציה כל כך גבוהה. תזכרו, זה אינפלציה של למעלה מ-15% בחודש. מספיק שתדווחו בכמה ימים הבדל על כל הכנסה והוצאה, וכבר תקבלו שהערך הריאלי שלה הוא שונה לגמרי. ולכן היה אפשר לחמוק בהחלט מתשלום חלק גדול מהמיסים. ואנחנו רואים שבאמת בשנים אחרי 83 יש שחיקה עצומה של גביית המיסים. הקפאת המיסים אפשרה לתקן את זה. הקפאת המחירים אפשרה לתקן את זה. ברגע שהקפיאו את המחירים, יכלו לגבות את המס בצורה יעילה יותר ומלאה יותר. כל הדברים האלה עזרו, אבל בסופו של דבר, בטווח הארוך אין ספק שהגורם העיקרי שאפשר את הצלחת תוכנית הייצוב, היה הסכם השלום במצרים. הסכם השלום במצרים אפשר לממשלה להקטין את ההוצאות שלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. גם ביטחון, גם סבסוד המגזר העסקי, ואחר כך גם ריבית, כי ברגע שהגירעון ירד, והחוב התחיל לרדת, אז גם הוצאות הריבית ירדו. וכל ההוצאות האלה ירדות באופן עקבי, מאז 1985 ועד עכשיו.
רציתי לשאול שתי שאלות שקשורות להשלכות של התוכנית הזאת, וקצת לאופי שלה. אתה הזכרת את ההתניות האמריקאיות, לסיוע ולעזרה, ורציתי לשאול מנקודת מבטך, כמה מהתוכנית הזו היא פתרון טכני לבעיה כלכלית, וכמה היא מעבר אידיאולוגי. ואם יש מעבר אידיאולוגי, אז אם צריך לזהות אותה ב-85 או בתקופה אחרת. והשאלה השנייה זה, מה ההשלכות ארוכות הטווח, נגיד, של המדיניות שהממשלה מתחילה בה ב-85, וממשיכה איתה בשינויים כאלה ואחרים, ב-10, 15, 20, כבר כמעט 37. שנים אחר כך.
תראה, יש ויכוח, הרבה מאוד כלכלנים ואנשי מדע המדינה טוענים שבעצם תוכנית הייצוב היא קו פרשת המים של הכלכלה והחברה בישראל. שאז הממשלה מאמצת מדיניות ניאו-ליברלית ובעצם מנסה לצמצם כמה שיותר את מדינת הרווחה. אני חולק על הדעה הזאת. הדעה הזאת נובעת מאיזושהי ראייה קצת בנאלית שהליכוד הוא ניאו-ליברלי, בעוד שמפלגת העבודה בכל זאת היא יותר סוציאל-דמוקרטית. אני טוען ששתיהן מפלגות ניאו-ליברליות, ה-DNA הבסיסי שלהם. אם כבר לליכוד יש לפעמים יותר מעצורים, כי חלק מהציבור המצביעים שלו הוא אוכלוסייה יחסית יותר ענייה, ובייחוד בתקופות שבהן יש לו שותפות עם המפלגות החרדיות, אז זה משפיע גם כן על המדיניות הכלכלית, אי אפשר להימנע מזה. אבל אני טוען שקו פרשת המים בניאו-ליברליזם, הוא נובע, הוא מתחיל ב-1980, בחתימת הסכם השלום במצרים. עכשיו, כדי להבין את הטענה הזאת, צריך להסתכל יותר טוב על ההיסטוריה כולה של מדינת ישראל מתחילתה, ואולי אפילו מתקופת המנדט. תנועת העבודה שהקימה את המדינה וגיבשה אותה בשנותיה הראשונות, 30 השנים הראשונות, הייתה בעצם תנועה שהאינטרס המרכזי שלה היה האינטרס הלאומי, הציוני. היא לא הייתה מפלגה אידיאולוגית במיוחד. וגם כשהיא התערבה בכלכלה, היא התערבה בעיקר משיקולים לאומיים. כלומר, מתי היא הייתה מעורבת, היא הגדילה את המעורבות בכלכלה? היא עשתה את זה פחות או יותר פעמיים, בשנות ה-50 ואחרי 67. בשנות ה-50 היא עשתה את זה כי היא עמדה בפני משימות כלכליות אדירות, אוכלוסיית המדינה הוכפלה בין 48 ל-50, בגלל גל העלייה הגדול בקום המדינה, והיה צריך לדאוג לאנשים האלה לדיור, מקומות עבודה, היה צריך לייצב את הגבולות אחרי הנקבה, אחרי הבריחה והגירוש של הפלסטינים, והגבולות היו די פרוצים, והיה צריך ליישב אוכלוסייה לאורך הגבולות כדי לייצב אותם. כל המשימות האלה הצריכו מעורבות ממשלתית, ודבר נוסף שגרם לממשלה להיות מעורבת בפרויקטים כלכליים, היה העובדה שהיא הייתה מקור המימון בעצם. כלומר, אם בתקופת המנדט את רוב המימון הביאו איתם העולים בעצמם, מפולין ומגרמניה, הרי שהעולים שהגיעו אחרי 48 היו חסרי כל, גם שארית הפלטה מאירופה וגם העולים מארצות ערב. ובעצם רק מאז הסכם השילומים, הממשלה יש לה מקורות מימון שלה. יש לה תמיד את התרומות הציוניות, אבל הסכם השילומים אפשר לה להיות ממש המממן העיקרי של הצמיחה. ועם כל זאת, עם כל הגדלת המעורבות שלה בשנות ה-50, עדיין הסקטור הפרטי היה רוב רובו של של הייצור במשק, והוא נשאר ככה לאורך כל השנים. עכשיו, בתחילת שנות ה-60, ברגע שכבר בניית השיכונים הצליחה מאוד, ושיעור ההבטלה ירד מאוד, וכבר מצאו עבודות לכל העולים, מתחילה ליברליזציה כבר אז, תחת שלטון מפאי. ליברליזציה של סחר, ליברליזציה בתחומים של מכירת בעלות של חברות וכן הלאה. ב-67 זה שוב מתהפך עם עליית המדרגה של הסכסוך. צריך להקים פתאום, זה לא רק הסכסוך על המדרגה, אלא קרה דבר נוסף שהוא מעניין, וזה שצרפת הטילה אמברגו על ישראל. אותה צרפת שהייתה ספקית הנשק העיקרית של ישראל. ואז מתחילה בנייה מסיבית של התעשיות הביטחוניות, ובכלל מתחילים לעזור לכלכלה שנתקלת בקשיים רבים, כמו שאמרתי קודם, סבסוד היצואנים וסבסוד בכלל של המגזר העסקי. ואז המעורבות של הממשלה עולה. אחרי השלום עם מצרים, כשברור שהבעיה הזאת של עליית המדרגה של הסכסוך נפטרה, כי ברגע שישראל חותמת על הסכם שלום עם מצרים, אין משמעות לקואליציה צבאית ערבית נגד ישראל. לא יכולה להיות קואליציה כזאת בלי מצרים. זה הצבא הגדול והרציני ביותר בין ארצות ערב. ולכן ברגע שישראל חותמת על השלום עם מצרים, דה פקטו נגמר הסכסוך בין ישראל ומדינות ערב, והמעורבות של הממשלה מתחילה לרדת בצורה דרסטית. ואין בעצם שום גורם אידיאולוגי פוליטי שילך נגד המגמה הזאת של הניאו-ליברליזם. לא מפלגת העבודה, גם לא מרץ, במובנים רבים. תראה איך הם יושבים עכשיו בממשלה, שהיא הרבה יותר ניאו-ליברלית מקודמותיה, בלי שום בעיה.
כן, זה אנחנו עוסקים הרבה, בנזקי הממשלה הנוכחית, והחויבות האידיאולוגית המרשימה
שלה. אני לא משתמש בביטויים של נזקים, ביטויים שליליים, או חיובים, אני מסתכל על זה כאובזרבציה, אני איש מדעי החברה, וברור ששתי המפלגות האלה, לא כל כך מבחינת האידיאולוגיה הרשמית שלהן, אבל מבחינת הציבור האמיתי שאותו הן מייצגות, הן מייצגות את הציבור היותר עמיד, היותר משכיל, שבסופו של דבר הוא מעוניין לשלם פחות מיסים, ושיהיו פה יותר מאגרים, שיהיו כוח עבודה זול, שנוח לכל מיני שירותים. זה מה שיש.
רציתי לשאול אותך לקראת סיום ולפני סיום, אם יש עוד משהו שלדעתך שווה להוסיף על הטיפול באינפלציה וההשלכות שלו, ואם לא, אז לחתור לסיים.
לא, אני חושב שתיארנו את האפיזודה הזאת ואת מה שהתרחש סביבה בצורה די מלאה. תראה, התוכנית העיצוב היא בסופו של דבר הייתה, היא כן עסקה בעקיפין בשאלות העיקריות של גירעון הממשלה והוצאות הממשלה. אבל הבעיה הזאת היא התאפשרה כתוצאה מהירידה של ההוצאות הקשורות בסכסוך, שזה גם הוצאות הביטחון, גם הסבסוד של המגזר העסקי, וגם הוצאות הריבית. עכשיו, מה שקרה זה שברגע שההוצאות, כל ההוצאות האלה והעלויות האלה התחילו לרדת, הממשלה יכלה לשמור על תקציב מאוזן בשלוש דרכים אפשריים. היא יכלה להגיד, אוקיי, השתחררו לי משאבים, אני משאירה את המיסוי, רמת המיסוי כפי שהיא, אבל אני מעבירה את המשאבים האלה לתקציבים חברתיים אחרים, חינוך, בריאות. ברור שברמה קיצונית אין טעם לעשות את זה, כי הוצאות הממשלה היו נשארות אז מאוד מאוד גבוהות. יכלה לעשות את הדבר הקיצוני הפוך, להגיד, אוקיי, ההוצאות האלה ירדו, בואו נשתמש בכל ההוצאות האלה כדי להוריד את נטל המיסים. זאת אומרת, כל הוצאה שיורדת מריבית, מביטחון, מסבסוד המגזר העסקי, נעביר להורדת מס. שברור שיש לזה גם משמעות מבחינת חלוקת ההכנסה, כי את המיסים הישירים, רוב המיסים הישירים משלמים כמובן האנשים העמידים יותר. 50% האנשים שבתחתית הדירוג הכלכלי, לא משלמים מס, לא מגיעים לסף המס בהכנסה בכלל. והם יכלו לעשות משהו באמצע, גם להוריד קצת את המיסים, אבל גם להעביר קצת משאבים לשירותים החברתיים האחרים, כמו חינוך, בריאות, דיור וכו'. מה שהממשלות עשו מאז ועד היום, זה מאז 1980 ועד היום, הם לקחו את כל ההוצאות האלה והפנו אותן להורדות מיסים. הורדות המיסים העיקריות היו בסוף שנות ה-80 ואחר כך בסוף שנות ה-2000. ועדת שישינסקי הראשונה וועדת רבינוביץ' השני. אבל זה לא משנה, האנשים האלה היו רק ראשי ועדות, תפקיד טכני, הם ביטאו את ההחלטות של ההנהגה. וההנהגה הפוליטית בישראל נקטה במדיניות ניאו-ליברלית, כלומר, הם לא הגדילו את ההוצאות החברתיות, סך הכל ההוצאות החברתיות נשארו אותו דבר בסביבות 30%, הר ההוצאות היו בסביבות 30% מהתוצר, וכל שאר ההוצאות ירדו והלכו להורדת נטל המס. וזו המדיניות הניאו-ליברלית שנהוגה פה פחות או יותר מאז 1980. אני אומר, לפני זה, אם הייתה מדיניות אחרת, היא הייתה בעיקר בגלל שיקולים לאומיים, ולא בגלל שיקולים חברתיים. זאת אומרת, בעצם סוציאל-דמוקרטיה במובן הקלאסי שלה, לא קיימת פה כמעט מאז תחילת הציונות. יש לזה כל מיני סיבות, חלקן מוצדקות, אבל ברור שזה יצר מצב שהוא היום הופך להיות בעייתי.
ממש תודה.
על זה המשימה מוטלת עליכם, הצעירים.
אנחנו עושים מאמצים. תודה רבה שפינית את הזמן, היה מאוד מאוד מעניין. ונשתמע.
תודה לך.